בוקר טוב, שלום, מה שלומכם? אנחנו לומדים מהשילוח לפרשה, הסידות, ונתחיל מהזה. יש לנו בפרשה שלנו שלוש מכות, בפרשה הקודמת יש שבע מכות, חלוקה של שבע ושלוש, זאת חלוקה ידועה. גם בספירות יש לנו ג' גר, ג' עליונות, ג' ראשונות וזת, זין תחתונות, חוכמה בינה ודעת זה העליונות, מוכין, ומי חסד עד מלכות, זה מידות הלב, החסד, אז זה ברור שהמכות מחולקות לחלוקה של שבע ושלוש, כן? כלומר, בפשט, ברמת פשוטו של מקרא, זה נראה שבפרשה הקודמת, פרשת וערה, משה ניסה לפעול את יציאת מצרים דרך פרעה, הוא דיבר בעיקר עם פרעה, וזה כמעט הצליח, כי בפרשה הקודמת, הפרשה הקודמת הסתיימה בזה שפרעה מתוודה, ואומר, אדוני הצדיק ואני חטאתי, הפעם אדוני הצדיק ואני ועמי הרשעים, שזה, לפני כן הוא לא אמר את זה, הוא רק אמר, אסירו מעליי, אני אתן לכם, הוא לא התוודה מבחינה מוסרית כאילו, ולכאורה אם זה היה אפשר לעצור שם, אבל ויוסף פרעה לחטוא, ויכבד את ליבו וכו' וכו', ולכן, צריך עוד שלוש מכות, אבל מה זה יעזור? אם הוא כבר הגיע לשיא שלו פרעה, הוא כבר התוודה וחזר בו, אז מה זה יעזור? אז עכשיו משה רבנו מנסה אסטרטגיה אחרת, וזה להשפיע על העם. כאילו זה ילך מלמטה למעלה, בוא נאיים על העם, בוא נלחץ את העם, שהעם ילחץ על פרעה. ולכן הפרשה אצלנו קצת מתחילה, נכון, מכת הרבה, אז כבר החרטומים אומרים לפרעה, מה, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? שלח את האנשים ויעבדו את אדוני. הטרם תדע כי עבדה מצרים, את אדוני אלוהים, הטרם תדע כי עבדה מצרים, כאילו, הנה הלחץ מלמטה מתחיל לבעבע, מכת חושך, דיברנו על זה גם השבוע בנפש הפרשה, נועדה להפריד אותם, כאילו, הרבה פעמים, הלחץ החברתי, זה הוא, מאוד, כל אחד יישב רגע בעצמו, ויחשוב לבד, בארבע, בדלת אמות שלו, כשהוא בודד, האם זה הדרך שהוא רוצה ללכת, במכת בחרות, זה באמת כבר הלחץ מלמטה, כי אין בית אשר אין שמת, כלומר, זה מכה רחבה מאוד, ולכן ותמהר מצרים על העם לשלחה מן הארץ, כי אמרו כולנו מתים. זה כאילו נראה שפרעה בכלל איבד שליטה, ויציאת מצרים קורית על הראש שלו. בסדר? העם כבר, תצאו, אנחנו. ואז פרעה כבר מצטרף, כן, קומו צאו מתוך עמי, גם אתם גם בני ישראל, ולכו יבדו את אדוני כדברכם, גם צורכם, גם בקרכם, כחו ולכו, וברכתם גם אותי. בסוף התורה מפרגנת לפרעה ואומרת לו, למרות שזה קרה על הראש שלך, והעם שלך דחף אותך בכלל וכל זה, יאללה, והיא בשלח פרעה. פרגן לך. בסדר? אבל אז הוא יהפך לבב פרעה ועבדיו. הלב של פרעה, הרשע המרושע הזה, הלב שלו מתהפך. והוא רודף אחרי בני ישראל וכו'. טוב, אז זה איזה מין סקירה קטנה רגע של הזה. עכשיו תראו מה הוא אומר כאן, דבר נפלא מאוד על מכת הרבה. כיוון אחר, מכיוון שבדרך כלל אני הייתי מסביר, אבל זה כיוון מדהים, כן. ואבא משה ואהרון אל פרעה ואמרו אליו, כה אמר אדוני, אם אין אתה וכו', המחר הרבה. מכת הרבה. עכשיו, אנחנו בדרך כלל מפרשים את המכות כאילו סוג של מכות כלכליות, זה נכון, המכות הן בעיקר מכות כלכליות, אבל הן לא רק, הן גם איזשהו הדהוד חינוכי, או הדהוד רוחני למצב הרוחני של מצרים, לדוגמה מכת ערוב. מכת ערוב כאילו אומרת למצרים, אין לכם צלם אלוהים, בעלי חיים לא מפחדים מכם. טבע העולם שהולך על ארבע, כשהוא רואה הולך על שתיים, יש לו ממנו יראה. יראה, אם הוא... הוא לא התעסק איתו, הוא היה עדיף, הוא זקוף, הוא הולך ככה, אני לא התעסק איתו. אמר לי את זה חבר טוב שהוא ממש קוסם סוסים, לא יודעת לקרוא לו. אז אנחנו אומרים רכיבה על סוס. כן, מה הבעיה? אומר, אתה לא מבין, סוס זה חיה נטרפת. זה בטבע שלה, ככה חדוש ברעה אותה, הוא חיה נטרפת. הוא כל הזמן, מי הולך להרוג אותי? מי הולך לטרוף אותי? לשים לחיה נטרפת מישהו פה. על הצוואר. מה אתה, כאילו, הוא אמור להשתולל, מישהו הולך לטרוף אותי, הנה הוא מעליי, נכון. אבל זה בן אדם, הוא הולך על שניים, הוא אומר לסוס, יהיה בסדר, אל תדאג, אני פה, אני מנהל את העניינים, שמע בקולי. וככה, באלפים סוסים. מה, נגד הטבע שלהם. זה לא, זה הפך הטבע לשים לחיה נטרפת, מישהו מאחורה שהיא לא רואה אותו. הרי, לכן העיניים פה, כדי שלא יהיה להם לרגע שטח מת. הרוכב כל הזמן נמצא בשטח מת לגבי הסוס, והוא כל הזמן על הצוואר שלו. לא נעשו שיודע אם זה בן אדם או אריה. נכון? אז זה... אז זה דוגמה מכת הרוב, בסדר? וכן על זה הדרך. גם מכת הרבה, וזה בעיניי, אנחנו טיפה נרחיב על זה, כי זה נוגע כאן בדברים מאוד מאוד מעניינים בפילוסופיה של השלטון. היא קשורה לדבר הזה. תראו מה הוא אומר. העניין שהבין משה להתרות לפרו על מכת הרבה. אף כי לא נאמר לו שיתרה בו על הרבה. הרי משה נותן כאן התראה על הרבה, למרות שהקדוש ברוך הוא לא אמר לו, הולך אל פרו, אלא הוא עשה את זה יזומה. רק הבין ממאמר השם יתברך שאמר לו לאמור לפרו, למען, הקדוש ברוך הוא אמר, למען שיתי אותותי אלה בקרבו, למען תספר באוזני בנך. אם כך, אז צריך שיהיה סיפור. אז לכן אני צריך לומר את זה לפרו. ומה שאמר הלשון בקרבו היינו מהם עצמם. כן? ולמען שיתי אותותי אלה בקרבו, אז משה מבין שהאותות יהיו בקרבו, כאילו האותות יהיו מיני ובי, שמצרים תהיה מסוכסכת במצרים. זה מה שהולך להיות, מה שבסוף קרה. מה שבסוף, כתוצאה ממכת בכורות, כל הבתים התקוממו. היינו, כמו שכתוב בסכסכתי מצרים במצרים, היינו שהם עצמם ילחמו זה בזה. וזה פירוש שהתעללתי במצרים, התעללתי זה כאילו גם סוג של תעלול, שמצרים תילחם במצרים, זה חתיכת תעלול, נכון? זה כמו, נכון, זה כמו הביפרים. אתה, יש לך ביפרים, אתה, זה, תריבו, תריבו, שלחו להם הודעת, תסתכלו, טוב, קרוב, עכשיו תלחצו, דפ, אחה. הם מלחמים בעצמם. התעללתי וכולי, היינו שם עצמם ילחמו זה בזה, וזה פירוש שהתעללתי ממצרים, וזאת יפה ופלא שלא כדרך הטבע. וזה נאמר לו, למען תספר. לכן הבין משה, כי הוא מכת הרבה. עכשיו תראו איך הוא מסביר את מכת הרבה. כי בהרבה נמצא מידה טובה. מהי? כמו שכתוב, מלך אין להרבה, ויצא חוצץ כולו. היינו מפני שיש בהם אחדות ואהבה, לכן אין צריכים למלך. זה הגדרה נפלאה בעיניי. תראו, יש בעלי חיים שיש להם מנהיג ללהקה. אריות, יש אריה זכר אלפא, הוא המנהיג של הלהקה. פילים, דרך כלל זה פילה, היא מנהיגת הלהקה, היא מובילת העדר למקורות המים וכו'. גם כל מיני ציפורים, יש את המנהיגת הלהקה, יש. אבל יש הרבה בעלי חיים שאין להם מנהיג, הם פועלים כלהקה ואין להם מנהיג. מי שיוצא לו לראות את מופע הזרזירים אחר הצהריים, מכירים? טורף, נכון? ריקוד כזה, וירטואלי, ריקוד, משהו בלתי רגיל בשמיים. אין איזה מנהיג, זה לא מישהו שזה, הם עושים את זה ביחד, לא, זה מין הרמוניה כזאת, תנועות שהם, זה כמו ריקוד, בקיצור, בישיבת הגולן, שאמרתי, אז היה בנו, וזה להקה כזאת, אחרי צהריים אתה יוצא, אתה רואה אותם, ככה, או איזה מין להקת סרדינים כזאת, ענקית, בים, מיליונים, של דגיגונים כאלה, או דגים, והם, בשנייה, מה? ככה, צ'ק, צ'ק, אין להם, איזה מדונה, איזה קשר, עכשיו, כולם ימינה, הם, יש להם איזה הרמוניה, גם הרבה, היה מאוד הרמונית, כלומר, להקת הרבה, שזה גם כן יכול להגיע למיליארדי פרטים, כן. נו? מגניב, כן. וואלה. בינה מלאכותית, כן. שזה, כן. זה מדהים. כאילו, זה באמת שאלה, איך הם יודעים? איך כל הסרדינים יודעים בבת אחת לעשות את התנועה הזאת? איך יודעים? איך הזרזירים יודעים? בשנייה אחת, כל מי שראה את המופע הזרזירים הזה מבין על מה נדבר, נכון? בצורה מעגלית, צורה גלית, זה ממש וירטואוזי לגמרי. אין מצב שהוא מספיק להעביר להם המנהיג. מה? כן. אנחנו רואים את הכל, אבל מי שנמצא בתוך הגוש הזה, איך הוא יודע? יודעים, יש פלא כזה, הרמוניה. עכשיו, אני רוצה להיכנס פה טיפה לפילוסופיה של השלטון. למה בכלל צריך מנהיגות? למה צריך מנהיגות? תשובה, באמת, בחלק מהמקרים, זה מנהיגות שלא צריך אותה. כלומר, פשוט מנהיגות זה אנשים חזקים, שהשתלטו, והם מנצלים טעם שתחתם, זה הכל, לא צריך, ברגע שאפשר להעיף אותם, בוא נעיף אותם, כי הם רק עושים נזק. אבל בחלק התרבותי של האנושות, יש צורך במנהיגות. למה? אז אני רק רוצה להגיד, אולי, שמע לכם אולי, כן, אבל ככה אני חושב. על מנת להקים מדינה דמוקרטית, בגדול צריך שהחברה המקומית תעבור תהליך עמוק מאוד של תיקון המידות. עמוק מאוד. אין סיבה בעולם שאדם ייתן למישהו אחר לקחת לו את הכסף, ושהוא יחלק את הכסף שלקחת ממני. גם שאני אסדור, מה פתאום? אני הרווחתי, יש לי כסף, אני אעשה מה שאני רוצה. אין סיבה בעולם שאדם יוותר על הזכות שלו להגן על עצמו ויגיד, אני מוסר את הכוח החוץ על הצבא ופנימה למשטרה. מה פתאום, אני אקנה נשק, ואני אעשה מה שאני רוצה. מי שרוצה להבין איך זה נראה, שסתכל בחברה הערבית. כלומר, ככה זה נראה. הם רוגים אחד את השני, כי הם... חברה מתוקנת מבחינה מוסרית, עוברת איזה מין תהליך, ואומרת, אנחנו מוכנים למסור את הכוח החוצה, כאילו למשטרה או לצבא, ושמנהיגים יחליטו, אנחנו מוכנים שיכניסו לנו את היד לכיס כל חודש, ויקחו לנו 30%, 40%, מס הכנסה, כל המיסים האלו, מס הכנסה זה רק מס אחד שאתה משלם, נכון? אבל אחרי זה בכסף שאתה מקבל, אתה קונה דלק, שגם עליו אתה משלם מס, בפירות, אתה משלם מיסים כל הזמן, נכון? ואחרי זה יש לך גם מע"מ, בסוף מהברוטו שהאדם מרוויח, נשאר לו הרבה פחות מ-50%, בסדר? ביד, כי חוץ מהמס הכנסה שיורד לך, אתה גם, כל מה שאתה קונה, אתה משלם עליו מיסים. 70 אגורות, מכל שקל, 70 אגורות הולך לפריץ. מה? 70% הולך למדינה, למדינה. וזה. בסדר, אנחנו מסתכלים על המס הישיר, על המס הכנסה, טוב זה, אבל אתה לא שמת לב שעכשיו שמילית דלק, גם שילמת למדינה, פי שתיים מחיר הדלק, ושקנית רכב, גם שילמת למדינה. אז כאילו, גם על הכסף שמגיע אליך, אתה משלם מיסים. רף המס בישראל הוא גבוה. כל פנים, בסדר, אבל המדינה מתקיימת וחיה, כי אתה אומר, אני מסכים, המון אמון, שיקחו לי את הכסף, והאנשים שם יחליטו איך הם חלקים אותו. אז מנהיגות בעצם, התפקיד של מנהיגות, זה לעודד את ההסכמה הזאת, כן? בואו, יהיה לכולנו, הטוב הכללי, המשותף, יהיה הרבה יותר גדול, אם כל אחד מאיתנו יוותר קצת, ולא, כי אפשר שכל אחד יילחם על זה, ואז אתה תיארג, ואז החברה הערבית, אתה רוצה לחיות בחברה הערבית, אתה רוצה לחיות איך זה נראה, כשאתה לא מוסר את הכוח לגורם איזה, אז ככה זה נראה, הוא הורג, ואז הוא הורג, ואז הוא הורג את הבן שלה, וככה זה נראה, אתה רוצה לחיות ככה, תחיה ככה. וכנה לגבי זה, אתה, בסדר, חיות מאוד מאוד עשיר, אתה לא תוכל לבנות אוטוסטרדות, כי אין לך כסף לזה, ואתה לא תוכל להעיף לוויינים לחלל, אבל אם אתה מדינה, אתה כן יכול. זה התפקיד של מנהיגות. מנהיגות טובה עסוקה להגדיל את הטוב המשותף. שזה יש מנהיג. באמת חלק גדול מהתפקיד של מנהיגות זה ענייני פרנסה בכלל. ענייני פרנסה, לאפשר לאנשים להתפרנס בכבוד וזה, ולאפשר להיות יצירתי, ולכן גם להוריד מיסים, וכן זה הדרך. זה התפקיד של מנהיגות. אבל אם עולה מנהיג שהוא שלילי, אז הוא רק עסוק בלנצל את העם שלו. רוב המנהיגים לאורך ההיסטוריה היו כאלה, היו מעט מנהיגים טובים שהטיבו עם הזה. או מנהיגים היו אנשים אלימים, גברא אלימה, גברא רבה, שהוא דאג לעצמו, הוא דאג למדינה, אבל על הדרך הוא רמס את היחידים. מכת הרבה היא מין שיקוף למצרים, מה הם לא. מה הם לא? אומרת, תראו, הנה הרבה. אתם רואים, הם צריכים מנהיגים, הם צריכים, מסתדרים לבד. אתם יש לכם מנהיג, שמה? שיקח אתכם לעבדון. וכאן אני רוצה, הוא לא אומר את זה, אבל אני חייב להגיד לכם את זה. אני אקרא לכם רגע פסוקים ממכת הרבה, ותגידו לי מה זה מזכיר לכם. לאן זה לוקח אתכם? בסדר, אני כמובן אעשה מניפולציה, ואני אקרא את הפסוקים בדילוג. ולא את הכל, אבל בכל אופן אתם תזרמו איתי, נכון? ויאמר אדוני אל משה, נטה ידך על ארץ מצרים בהרבה, ויאל על ארץ מצרים וכו'. ויאת משה את מתאו, ואדוני נהיה רוח קדים בארץ, כל היום וכל הלילה, הבוקר היה ורוח הקדים. אחר כך, ויחס את כל הארץ ותחשך הארץ. אחר כך, ויהפוך אדוני רוח ים חזק מאוד, ויסע את הרבה ויתקעו ים הסוף. אז מה זה מזכיר לכם? קראת ים סוף. זה ממש פסוקים, גם שם היה רוח ומתה וחושך ורוח קדים עוד פעם, ואז ויתקעו ים הסוף, ממש כתוב. כלומר, אני רוצה לטעון, מה שמי השילוח אומר, שבעצם מכת הרבה היא התראה לפני קריאת ים סוף. כאילו משה רבן אומר למצרים, תראו, המנהיג שלכם, הוא מנסה להשפיע על העם מלמטה, אומר שלכם, מנהיג גרוע, הוא ייקח אתכם לעבדון. אם תמשיכו ללכת אחריו, הוא ייקח אתכם לטבוע בים. הרי אף מצרי לא היה אנוס. להגיע לים סוף. כל מצרי שאתה בא בים סוף, עשה איזה מגוד ווילינג, מה שנקרא, הוא אף אחד לא הכריח אותך. המדרש הרי אומר שהקדוש ברוך הוא, שפרו אמר, הוא הבטיח שהוא לא יביא מבול, אז אני אזרוק את הילדים ליאור, כי הקדוש ברוך הוא של היהודים, הוא אוהב להעניש מידה כנגד מידה. אז אני אזרוק אותם ליאור, והוא לא יוכל להעניש אותי, כי הוא הבטיח שהוא לא יביא מבול. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רשע, הבטחתי שאני לא מביא מבול, אבל לא הבטחתי שאני לא יביא אותך אל המבול. בסדר? אז אתה תבוא אל המבול. נגמר, אז משה אומר למצרים, תקשיבו, הוא ייקח אתכם לעבדון. מנהיג גרוע שהעם הולך אחריו כמו עיוור, לוקח את העם שלו לאסון, ויש לנו הרבה דוגמאות כאלה בהיסטוריה, שהדוגמה הכי בולטת זה כמובן היטלר, אם עכשיו בזכרו, שכבר הם ידעו הגרמנים שהם מפסידים, הם ידעו כבר מתחילת 44, מההפסד הגדול בקרב קורסק, שזה היה הקרב המרכזי בחזית המזרחית, ושם הם הפסידו, הגרמנים ידעו שהם בדרך לתפוסה. עניין של זמן שנפתחה החזית השנייה, פלישה לנורמנדי ביוני 44, וזהו, עכשיו בוא תגזור, תצמצם הפסדים, תגזור הפסדים, נכון? תחתוך הפסדים, תרים דגל, תיקנע, בואו תשאירו לי את זה. שום פנים ואופן, היטלר, עד הסוף, עד שלא הגיעו לבונקר שלו, ופיצצו את הבונקר שלו, ואת הרייכסטאג, הוא לא הסכים להיכנע, והם כולם הלכו אחריו, כן. אמרתי. מה? כן, אתה יודע, אתה אומר למה של פרו, ומיד זה אף, אתה נעשית בפני פרו, אבל המכוונות היא לעם. כך הוא אומר, היינו, כי הוא מכת הרבה, כי בהרבה נמצא מידה טובה, כמו שכתוב, מלך אין לה הרבה ויצא חוצץ כולו, היינו, מפני שיש בהם אחדות ואהבה, לכן הם צריכים למלך. כלומר, לצורך העניין, אם אנחנו היינו מלאים באהבה וזה, לא בטוח שהיינו צריכים מנהיגות, או בוודאי, אני אתן לכם דוגמה, בסדר? לא יודע אם זה אחדות ואהבה, אבל את ודאי זוכרים את הימים שבהם הייתם עולים לאוטובוס, והייתם צריכים לקנות כרטיס אצל הנהג, נכון? והנהג היה לו את הדבר הזה, עושה ככה, עושה ככה, עושה ככה, וזה וזה. הנהג היה גם נהג, וגם פסיכולוג, וגם מוכר, וגם זה, מרוכז באלף ואחת דברים חוץ מהנהיגה. ועכשיו כל אחד גם עולה, אז הוא עולה עם 100 שקל, אז הנהג אין לו עודף, אז למי יש עודף? ככה וככה וככה וסופר. זה הדבר הזה. עכשיו זה גם מעט את כל נוסע שעולה לאוטובוס, אז עכשיו במקום שהוא צריך גם לשלם ולקנות, אז זה מעט את קצב העולים לאוטובוס. אם אין לאוטובוס מתעכב, אם אין הנהג לא מרוכז וכו' וכו'. אבל מה לעשות? מה? יעלו ככה לאוטובוס? פתאום מישהו הגר רעיון נפלא. מה? לא, לא בלי נהג. לא, לא. לא, היה, לא, לא. זה אבולוציה. לא, הגוז, כן, לא. לא, עשי רב קו, ותעלה מאחורה, ותתקף בעצמך. אני אגנוב. למה שתגנוב? הכל בסדר. פעם בכמה זמן, אני אעלה כרטיסן. אתמול, וואלה, אני נוסע, תחתיק בירושלים, אני נוסע, כבר לא יודע. בזה, אתמול, נראה לי פעם ראשונה שפגשתי קונדוקטור כזה, שבדק את מי שלה. לא, לא בתוך העיר, בדרך מחוץ לעיר. אני נוסע בתחבורה ציבורית, אני צרכן כבד. מה? בבין עירוני, כן, אני מדבר על הבין עירוני, כן, כן. בבין עירוני. אז אתה חוסך זמן, ואז בכלל, לא צריך גם את זה, תעשה מובית. אתה משלם בכלל בתחנה, ועולה, מראה לנהג את הטלפון. אני מראה לו אס-אמס, מה אני מראה לו? גם לא מראה לו כלום, אני עושה לנהג שלו ונכנס. סומך עליי, גם אני סומך עליו. ונראה לי אנשים מתקפים, הרכבת הקלה, כך היא עובדת. אז כאילו, איפה שיש אהבה, אחווה, הבנת הרעיון, אז צריך פחות משטר, פחות מנהיגות. אז זה חוסך זמן לכולם, זה חוסך כסף לכולם, זה חוסך אנרגיה לכולם, זה חוסך מלא לכולם. כאילו, תיאורטית, בעולם אידיאלי, 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 לא היינו צריכים את זה בכלל. אבל אנחנו לא בעולם אידיאלי, וצריך, אבל בכל אופן, חשוב לזכור שהתפקיד של מנהיגות זה לעודד את האמון הזה, ולעודד את המוכנות, ואז המנהיגות היא מנהיגות ראויה וטובה, אבל פרעה לא עושה את זה, מנהיגות משסה. זה, הוא אומר, כי הצטרכות המלך, הוא מפני שאין אחדות בין בני האדם, ולכן תפקיד המלך זה מה? זה לייצר את האחדות הזאת, לפעמים על ידי, אפילו על ידי כפייה, כלומר על ידי חוקים, על ידי, אבל המטרה, מטרת היסוד היא לייצר את החוקים, לייצר את האחדות, סליחה. והמין הזה, אין בהם שום שנאה, לכן לא יצטרכו למלך. כן, מסתדרים לבד. פלא עצום. אז נתתי לכם דוגמה, נכון, מהתחבורה הציבורית, יש עוד דוגמאות, שבהם אתה אומר, שמע, פחות צריך פה, גם נגיד, מס הכנסה. אז אני כל שנה מקבל, תעשה תאום מס. אני עושה תאום מס לעצמי, אני אומר, כן, זה ההכנסות שלי, וזה, שולח, זה המסים, תעביר למעביד, בסדר, מצוין. לא אני, הרבה. ועכשיו יש איזה רפורמת עוסק זעיר, שמעתם? סכום מסוים, תצהיר שזה הסכום, אנחנו נותנים לך החזר, אל תגיש קבלות, נותנים לך החזר אוטומטי, זהו. זה מבינים שאם אתה נותן אמון, ואנשים זה, אז... מה? כן, כל הזה, אז, ואז כאילו בונים על אמון, ואנשים נותנים, וזה מצוין. כאילו, איפה שיש איזה הבנה של הרעיון, והערבות, איך אין זה הדרך. דברים עובדים, בלי שצריך כל, כל דבר לעשות פיקוח. כן. מה, איך, איך זה הלך? פעם איזה סובייטי שהיה, פגש את מרגרט תאצ'ר, את ראש ממשלת אנגליה, יש את הברזל. והוא, מה הוא אמר לה, איך הוא אמר לה את זה? הוא אמר לה, הוא שאלת, כמה מפקחים יש לכם על המאפיות? כי אני רואה שזה, ואצלנו אני מעסיק מלא מפקחים, ולא מצליח, לא מצליח להגיע לכל מי שצריך לכם. וזה אומר לו, יש לנו אפס מפקחים על המאפיות, זה עניין של היצע וביקוש. אה, היצע וביקוש, כאילו. הכלכלה המפוקחת שעל כל דבר אתה שם מפקח, כמובן זה לא עוזר. יש בדיחה יפה, פעם הגיע מהנדס רומני, לבקר מהנדס סובייטי. הוא הגיע, לקח אותו בלאדה כזאת עם פוארת, אחוזה וזה, אז הוא אומר לו, קומרד, מאיפה כל הדברים האלה? אומר לו, אתה רואה את הגשר שם? אומר לו, כן. קצת פחות ברזל, קצת פחות בטון, קצת פחות מלט, קצת פחות זה. זה ה... אומר לו, טוב. יפוניה, הבנתי. כעבור שנה, הסובייטי מגיע לביקור גומלין אצל הרומני, רואה אחוזה עוד יותר גדולה. אומר לו, קומרד, מאיפה זה? אומר לו, אתה רואה את הגשר שם? אומר לו, לא. אומר לו, מזה. בסדר? טוב. אז הוא אומר, מלך אין לה הרבה, היינו כי יש בהם אחדות ואהבה, לכן הם צריכים למלך. זו הגדרה מדהימה למה תפקיד מנהיגות. כי הצטרכו את המלך מפני שאין אחדות בבני האדם, והמין הזה אין בהם שום שנאה, לכן לא הצטרכו למלך. וכאשר הבין, מהשם יתברך, שהם עצמם ילחמו וישנאו זה את זה, מצרים את מצרים, אז הבין כי יצא בפועל בעולם על מכת הרבה, שזה המין יבוא ללחום במצרים, כי זאת הוא כנגד זה המין. והוא אף במי שבוטחים בו שלא יסנאו אותם, גם הם יבגודו בם. כן? כלומר, הרבה הוא התנגודת למצרים. הרבה הוא נאמנים, חברים אחד של השני, ובמצרים אתה לא תוכל לסמוך על אף אחד. כל אח עקב יעקב. שוב פעם, אני רוצה להגיד, שמכת הרבה היא מין התראה מוקדמת למצרים. בדרך החברתית שאתם הולכים בה, אתם עתידים להיכנס לתוך ים סוף ולהחריב את עצמכם. רחמים עליהם, שיעצרו. טוב. הלאה. יש אצלנו בפרשה מצווה מאוד מיוחדת, מצווה תפילין. בסיום הפרשה. עכשיו, קודם כל זה דיון מעניין ביותר. מה? לא, זה דיון מעניין ביותר לגבי מצווה תפילין. סתם, דיון... אז הם הניחו תפילין במדבר? למה לא? איך אתה אומר לא? כתוב. אחרי הר סיני הם הניחו תפילין. מה זה? מה זה אתה אומר? מה אתה אומר ישראל? ישראל אומר רק שתגיעו לארץ. ככה ישראל אומר. שהנחת תפילין זה מצווה רק בארץ ישראל. אתם מסכימים איתו או לא? בוא נראה. ישראל לא אומר דברים סתם. כתוב. זה... אני מזכיר לכם ששתי הפרשות שמדברות על הנחת תפילין, בהתחלה קדש לי כל בכור וכולי וכולי, נכון זה פרשה, זה כתוב, והיה כי הביאך אדוני אל ארץ הכנעני החיטי והאמורי, אז זה ארץ ישראל, וגם הפרשה הבאה, והיה כי הביאך אדוני אל ארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבותיך, ונתנה לך וכולי וכולי, ואז והיה לאות על ידיך. אז שתי הפרשות האלה מדברות, שאתה תניח תפילין רק בארץ ישראל. אז הם לא הניחו במדבר, עכשיו איך אני יודע? יש שתי פרשות שמדברות על הנחת תפילין שנאמרות רק בשנה ה-40. אם אני חושב תפילין, זה תפילין פסולות. שמה, והיה עם שם הוא, זה משה רבנו עוד לא אמר את זה בכלל. ושם הוא כותב, והיה לך לזיכרון בעיניך, נכון? אז חייבים להגיד שתפילין הונחו רק בארץ ישראל, אחרי שהושלמו אמירת כל הפרשיות הנוגעות לתפילין. שתי הפרשיות נאמרו כאן, ועוד שתי פרשיות יאמרו בעוד 40 שנה, ורק אז. נכון? זה פשט. אז הם לא הניחו תפילין במדבר. אה? התחילו פה. כן? אתה רואה שכה הסבר אחר? אין לך, יפה. אז הכל פעמים יש לנו מצוות תפילים, מצווה... מה? אתה מכיר את התשובה? אתה לא מכיר? כבודו מניח רבנו תם? עוד לא, תגיד עוד לא. לא, כי לא מאוחר לאן נתחיל להניח. חפץ חיים התחיל להניח תפילים של רבנו תם בגיל מאוד מאוחר, בגיל 70 או 80, והוא אמר, כל חיי מאוד נהניתי מהסברות של רבנו תם. רבנו תם יש לו סברות נפלאות בפוסקים ובסוגיות ההלכה. כתוב באיזה מקום, ב, לא זוכר איפה, במורדכי מביא רבנו תם, שאומר, ורבנו תם עם ישרים נחתם. ככה הוא... אז הוא אומר, החפץ חיים, אני צריך להגיע לשמיים, ורבנו תם יגיד לי, מהספרות שלי נהנית, למה לא את התפילין? אז תניח את התפילין גם. אז... האם הניחו גם רבנו תם? יש תשובה בשוט מן השמיים, לרבנו יעקב ממרויש, שהוא שאל בשמיים, איזה תפילין נכונות? רש"י או רבנו תם? מה ענו לו? אלו ואלו דברי אלוהים חיים, ואת בריתי הקים את יצחק. ואת בריתי הקים את יצחק. כלומר, התפילין המרכזיות זה רבי שלמה יצחקי. אבל אלו ואלו דברי אלוקים חיים. ולכן תפילין רבנו תם זה לא רק ספק בהלכה, אלא הצנועים היו מניחים רבנו תם מימות משה רבנו. ניתן גם רבנו תם, מוכין דאבא, ניתנו גם בהר סיני. ומשלב מסוים הורו המורים והפוסקים שזה הדבר הזה הוא שייך לכל ישראל. אגב, אם כבר דיברנו, אולי נסביר, רוצים שנסביר לכם את המחלוקת רש"י ורבנו תם? כן? על... כן, אבל מה המחלוקת בסדר פרשיות? למה? אז זהו, זה הטעות. הוויות באמצע זה הטעות. הוויות באמצע זה להפוך את הסימן לסיבה. הוויות באמצע זה רק סימן, זה לא הסיבה. נסביר. לפי רש"י, הפרשיות מסודרות, לפי הסדר שלהם בתורה, קדש לי, והיה כביעך, שמע והיה עם שמוע. אבל בסדר, אבל איך הן מסודרות? האם הן מסודרות כאילו אני קורא אותם? בסדר? אני צריך לקרוא אותם, אז אני כאילו קדש לי, והיה כי יביאך, שמע והיה עם שמוע, בסדר? או שהן מסודרות ככה, כאילו אתה קורא אותם, בתפילין. איך אני שם? איפה אני שם את קדש לי? פה או פה? האם אני, כאילו אני קורא אותם, או כאילו אתה קורא אותם? האם זה קדש לי? רש"י אומר ככה. ככה. כלומר, זה כאילו מוכוון כלפיי, אני צריך לעשות עבודה. למה לא החוצה? לעתיד לבוא, לעתיד לבוא, לעתיד לבוא. יהיה חוצה, כרגע קודם כל תשפיע על עצמך. יש דעות במקובלים שאומרות לא, הכל החוצה. עתידי. ואז זה ככה. רבנו תם עושה פשרה, והוא אומר, נעשה חצי חצי. חצי מהפרשיות יהיה לי, כאילו אני קורא אותם, אז זה יהיה קדש לי והיה כביעך. וחצי מהפרשיות כאילו אתה קורא אותם, ואז זה יהיה מה? שמע והיה עם שמוע. אתם מבינים? כאילו לפי רבנו תם זה חצי חצי, חצי אני מתקן את עצמי וחצי אני משפיע עליך. כשאתה עושה את זה ככה, יוצא לך שהוויות באמצע. אז הוויות באמצע זה רק סימן לזכור את הסדר של רבנו תם, אבל המחלוקת היא לגבי פנים חוץ. בסדר? זה המחלוקת. כאילו רבנו תם אומר, אתה רק לעצמך, כאילו חבדניק, רק לעצמך, אתה חייב גם להשפיע על אחרים. מה זה? אתה רק עסוק בעצמך, מה עם אחרים? תניח תפילין גם לאחרים. אז זה המחלוקת רבנו תם ורש"י. יש שימוש הרבה ויש רייבד ויש ויש ויש. כן, ככה מספרים שרב חיים וולוז'ין בא לגרב, ואמרנו שהוא רוצה להניח רבנו תם, אז הוא אומר, תניח רבנו תם, אתה צריך להניח מלי 64 זוגות תפילין. יש, אבל זה אני חושב, נהגו ישראל, רבנו תם, ישרים נחתם, מוכין דאבא, תעשו לעצמכם מתנה ליום הולדת ותזמינו רבנו תם. טוב, אז יש כאן מצוות תפילין, אז הוא אומר כך, מה? הרב משש נמנע מזה, רבי שלום משש, לא, זה לא הפסיק, זה, לא, לא, זה סיפור אחר. שמעתי זה ממנו, מפה קודשו, של רבי שלום. הוא סיפר שהוא רצה להזמין תפילין מהודרות, היה סופר בטבריה. הוא היה אז במרוקו. שלח לו מכתב שיביא לו תפילין, והסופר טעה, ושלח לו גם רש"י וגם רבנו תם. הוא לא הזמין רבנו תם, הוא הזמין רק סופר. אז הוא אמר, הגיע לי רבנו תם, אז אני לא הזמנתי, אבל הגיע, אז אני אניח. אבל הוא אומר, הרגשתי לא נעים, כי רבי שלום היה... תלמיד של רבי יצחק הסבג, והוא בתפילה, הוא היה יושב ראשון ליד הרב, והרב לא הניח רבנו תם, ורבי שלום כן הניח לידו, אז הרגשתי לא מתאים, יהירות וכל זה, אבל אמרתי, הוא לא אומר לי כלום, אז הוא היה מניח רבנו תם לכמה זמן, ואז רבי שלום חלה בטיפוס, והיה מבודד, טיפוס לבידוד, ובטיפוס, ידוע שאחרי שאדם עברים מטיפוס, שורפים כל מה שהוא היה איתו במגע, את המצעים, את הכל שלא יהיה, ואז הוא שאל את רבו, מה אני אעשה עם התפילין? אני אניח את התפילין עכשיו? רש"י, אני אניח את התפילין, אז תצטרכו לשרוף אותם שאני אבריא. אז הרב אמר לו, אל תניח תפילין בכלל. אז הוא אומר, אמרתי לעצמי, זה עונש. שהנחתי רבנו תם, אז עכשיו מאנשים אותי שאני לא אניח לא רש"י ולא רבנו תם. ומאז הוא לא הניח. אבל, איך אמר פעם רבי שפירא, לאיזה רב אחד שאל אותו, אתה מניח רבנו תם? אז אמר לו, לא, מה? כתוב רק ירא שמיים זה שניהם. אז אמר לו, טוב מאוד, טוב מאוד. אז הוא אומר לו, תדע לך, כל הרבנים מניחים רבנו תם. גם אם שאתה לא רואה, אני אכוון אותם. נכי בצינה, אבל. בסדר? ומה עם יוערה? אז אומרים יוערה, חשש יוערה, זה רק מי שמניח שתיים ביחד. אם אדם מניח אותו תפילין, אבל זה... הוא רואה את התפילין, שם את התפילין, אתה לא... מי המחר? אתה לא רואה שזה רבן אותם. כן, אני יודע, אבל יאו גם היה מניח שתיים ביחד. טוב, אני ממליץ, רבותיי, מוכין דאבא. אז בואו נראה את התורה הזאת, קדש לי כל בכור, באדם ובבהמה. עניין אדם מורה על החוכמה והמחשבה שבמוח, כי זהו עיקר צורת האדם, בהמה היינו כוח המעשה. פלא עצום. מה זה תפילין? זה לקחת את הבהמה הגסה, הכי אור, הכי עווה, ולהאיר בו בפרשיות, שזה נהיה חפץ קדושה, מאיר בזה, ולכן נגיד הרבי היה אומר, מבצע תפילין, קח את היהודי הכי רחוק, תניח עליו תפילין, כי התפילין בעצמם, הם עצמם בוסט של איזה אנרגיה רוחנית, איך אתה לוקח אור עווה של פרה, בהמה מגושמת, ומאיר אותו באור הקדושה, באופן שזה נהיה חפץ קדושה, שאתה צריך אחרי זה לגנוז אותו. אז אותו דבר, תיקח את זה לאיזה יהודי, שהאור על הלב שלו התעבה, והוא זה, שים עליו תפילין, זה ייתן לו איזה בום, חשמלי כזה, ויעיר אותו. והנה השם ידבר חציבה לקדש ולצרף שתיהן המעשה והמחשבה, ואז יהיה צורת האדם בשלמות, מבורר ברצון השם יתברך. ככה אגב אומרים לגבי תפילין של יד, שהם פה כנגד בזרוע, ואז הן מתפתלות ומתפתלות ומתפתלות, כלומר כל הסיבוכים, אתה מתחיל מהרעיון, סיבוכים, 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 כן, מהרעיון עד המעשה, ולכן הקשירה האחרונה של התפילין זה לאצבע הכי ארוכה, על גמר המעשה, על כף היד, כף ראשי תיבות, כוח פועל. דבר שהיה בכוח, יצא אל הפועל. כי האדם הוא המחשבה, וזה נאמר, אדם הוא בהמה תושיע השם, כי האדם הוא המחשבה, ובהמה רומז על המעשה. והנה, משה רבנו עליו השלום, הוא היה חוכמות כל ישראל, משה רבנו היה מוחין, וכל כוחה היה בזה, היינו המוח והמחשבה להיות השם יתברך נגדו תמיד, ועל כן כל התורה מדברת העיקר במעשים לפועל, היינו שגם המעשה יהיה כך מזוכח כמחשבה. זה הרעיון, רבותיי, זה מדהים. מדהים. כמה מצוות יש למוסלמים? 5. שוהדה. לא אילה בללה ומוחמד רסול אללה, נכון? זקיה, זה צדקה. לא, זה תפיסה. יש להם שוהדה, סלה, זקיה, חאג' וסום. זהו, 5. וחלק מהחמש, אתה בכל מקרה עושה את זה. כמה מצוות יש לנו נוצרים? 0. כמה יש לנו? 620 מצוות, תרי"ג דאורייתא ושבע דרבנן, כתר מצוות, אבל זה לא נכון. יש לנו הרבה יותר מצוות. כי אני הולך רגע למוסלמים, את הנוצרים אין לי מי להשוות, אני הולך למוסלמים. סלה, מתפלל, טוב, אין לו זה. סום, מוצם. זקה, זקה, צדקה, תן צדקה. מה עוד אמרנו? חג, עולה לרגל. יש להם כל מיני דברים למוסלמים שהם... זה לא מצווה, אבל אם תעשה, תקבל תגמול מעלה. לדוגמה, רחיצה לפני התפילה, שהם רוחצים את הידיים, זה לא מצווה, אבל אם תעשה, לך תגמול. יש דברים שהם, אצלנו, שבת זה מצווה אחת, נכון? בתרי"ג. מצווה אחת. כמה פרטים, הלכות שבת, אתה לא גומר. וזה מנוי כמצווה אחת. אולי כמה מצוות, אתה יודע, לא לטלטל. זה מנוי זה לא... אבות, זה תולדות, כלומר, התורה מאוד מאוד, עכשיו, זה הרעיון, רבותיי. הרעיון הוא, יש לך איזה אידיאל, עד שאתה לא מפרט אותו, ברמות הכי הכי מפורטות, הוא לא באמת, זה לא באמת רציני. נגיד את זה, נעשה אחד בצורה אחרת. ככל שדבר יותר רציני, הוא יותר מפורט. אם אתה עולה על הרכב שלך, אדם נכנס לרכב, לא יודע, לא חושב שכל מי שנכנס לרכב, לא, זה פותח כל בוקר את המכסה מנוע, בודק, רכב חדש, יש שמן דלק, נדלק את נורה, נפתח. כשאתה עולה על מטוס קרב, בוא נבדוק. כשאתה מעיף חללית, 1001 בדיקות לפני. כל פרט צריך להיות מדויק. אין פה מקום לשום טעות. קולומביה, שהתרסקה עם אילן רמון, זה כי בהמראה, איזה פאנל קטן מהציפוי של הקולומביה, שם ניתק, ואז בנחיתה, בחיכוך עם האטמוספירה, זה עלתה באש. אם זה עסק רציני, אתה יורד לפרטים הכי הכי קטנים. תורה זה עסק רציני. הרעיון הוא עסק רציני. צריך לפרט אותו. עכשיו תראו איך הוא מסביר את זה, ועל כן כל התורה מדברת בעיקר במעשים לפועל, שגם המעשה יהיה כך מזוכח כמה עכשיו, אבל זה עשה משה רבנו עליו השלום המשכן. המשכן הוא פרקטיקה מעשית, נכון? אבל מה כתוב במשכן? כל הזמן, מה התואר שמבקשים מהפועלים במשכן, שהם יודעים לחשוב מחשבות. נכון? לבואו לעשות במלאכה ולחשוב מחשבות. כאילו משה, זה, מה? הם מקצועיים, אבל הם צריכים גם תוך כדי לחשוב. איזה, הם כל מה צריכים לממש את הכוונה. עכשיו, זה גם הגיע למשכן, למקדש. הכהן מקריב קורבן, צריך לחשוב את המחשבות, אחרת זה נהיה פיגול. אבל גם המשכן עצמו, הם צריכים כל מה לחשוב את המחשבות הראויות. כלומר, לתרגם מחשבה למעשה. גם, אני חושב שזה ממש פשט. הרי המשכן נעשה על ידי, לא כתוב כמה אנשים, אבל זה כנראה מאוד בני אדם, אלפי בני אדם, עסקו במשכן, לא רק אומנים. כל מי שבא ואמר, אני יודע, אז הוא עשה. אז זה עשה את הקרס, זה עשה את היריות, זה עשה את הבבים, זה עשה את העמודים וכל זה. אם כולם לא מכוונים לנקודה אחת, שזה לעשות רצונו בלבב שלם, כשנבוא לחבר את הדבר הזה, הוא לא יתחבר. פה יהיה הבדל של מילימטר, פה חצי, זה לא יתחבר. אתה מורכב מאלפי פרטים, שהם צריכים כל אחד להתאים לשני. לפני כמה זמן הייתי בסיור, לפני שנפתחה הרכבת הקלה בגוש דן, אז אחד החברים לקח אותי, הוא מהנדס שם, לקח אותי לסיור, אותי ואת אשתי, אנחנו לסיור. אז איפה היה כל התקלות? זה היה פרויקט כל כך גדול, שלא הייתה אף חברה פה בארץ שיחסו את זה לבד, לא אלקטרה ולא סולבר, אז הביאו כמה וכמה חברות, גם מסין וגם זה, ובכל המקומות שהפרויקטים היו צריכים להתחבר, שם היו התקלות. מילימטר בגובה המסילה, סנטימטר ימינה הצידה, פולסים שונים בתקשורת, וזה עיכב מאוד את הפתיחה של האירוע, כי הייתה חברות שונות, והם לא התחברו. מה? אתה היית שם, נכון? יפה. אז כאילו, כשעם ישראל באים להקים את המשכן והוא קם, זה העדות להשראת שכינה. זה העדות שכולם היו מכוונים לאותה נקודה, וזה מה שהוא אומר כאן. לכן עשה משה את המשכן, כי מקומו היה בצורת אדם בעומק הלב, והמשכן היה יכול להתפרק ולנסה למקום אחר. בחוכמת שלמה המלך היה במעשים. על כן בעיניו בית הבחירה, במקום קבוע וכולי. בספר משלה שעשה, הוא גם בנה את המשכן וגם עשה את ספר משלה, ועיקר ביושרת הלב והמחשבה שיכוננו כמעשה. כאילו כל פועל של שלמה המלך שבנה את המקדש, היה צריך לפני כן להיות בקי, לעבור מבחן במה? בספר משלי. הלב שלך ישר, אתה... ואני אסיים, אני רוצה להגיד לכם שזה נורא נורא, באמת, אותי זה מאוד מרגש לפגוש, משמח, אנשי מלאכה שעובדים עם כוונה. יש לנו אינסטלטור כזה, שכשהוא מגיע לתקן, הוא אומר, תיקנתי והתפללתי. יש לו תפילות שונות לפי התיקונים שהוא מתקן. אם במקלחת, סתימה, שיהיה רפואה בבית, שהכל לא יהיה זה, הכל יזרום, אם זה במטבח, שיהיה שפע, שיהיה ברכה, שזה, אם הוא מתקן איזה משהו בחדר, הוא עובד ומתפלל, וגם מצליח, ברוך השם. אז זה כל כך משמח לראות בעלי מלאכה, שתוך כדי המלאכה שלהם מתפללים, מחברים מחשבה ומעשה, שנזכה לזה, יש לכם שני דיבורים שיעורי בית, שבת, שלום לכולם.